יש ספר שנקרא תיקוני זוהר, ידוע. התיקוני זוהר זה 70 תיקונים שבכל, זה למעשה 70 חלקים, זה ספר שמחולק ל-70 חלקים. יש חלקים קטנים שממש דף או שניים, יש חלקים ארוכים יותר. זה 70 צירופים של המילה בראשית. יש צירוף של המילה בראשית שרק מחלקים את זה לשני מילים, נשאר הצירוף אותו דבר, ברא שיט. שיט בארמית זה שש. השם ברא את העולם בשישה ימים. יש על זה כמה דפים. אחר כך יש יראי בושת. יראת בושת. זה מושג. בספרי מוסר, בספרי חסידות, זה מושג גדול, יראת בושת. כמו דרך ארץ. אז גם זה מרומז במילה בראשית. בן אדם שמסתכל בפילה הבריאה, הוא מקבל יראת בושת מפני הבורא. אז יש פתיח שנקרא בראשית ירא בושת, ועל זה יש כמה דפים. בספר מאוד עמוק. ואחד מהצירופים שכתוב בתיקוני זוהר זה ירא שבת. ככה הוא כתב, בראשית ירא שבת. השפת אמת רוצה למצוא את הקשר לא רק של הצירוף עצמו, מה המשמעות של הצירוף, הוא תמיד אוהב לחפש את הדרש שהוא יהיה קשור גם עם המילה המקורית. לקחת המילה, צירפת אותה בצירוף חדש, אבל הרי המילה נשארה כתובה בתורה בראשית. זה לא יעזור לך כמה פעמים שתגיד ירא בושת, ירא שבת, תמיד זה נשאר בראשית. אז אם ירא בושת אפשר להבין את הקשר עם בראשית, כשמסתכלים על בראשית ברא, אפשר לקבל יראה. זה אפשר להבין, אבל ירא שבת לא מובן. מה יש לי? מה יש לפחד מהשבת? שבת זה דבר כזה מפחיד? מה קרה? ירא שבת, וזה מופיע שם, ויש איזה אריכות של כמה דפים, הוא מסביר את כל הבחינות שיש בזה, אבל דבר אחד הוא לא מסביר, מה הקשר בין זה למילה בראשית? זה השפת אמת רוצה להסביר לנו. בזוהר הקדוש, הוא מתכוון לתיקוני זוהר. ירא שבת, מה העניין זה לבראשית? חוץ מזה שזה אותה מותיות, מה העניין בין זה לבין בראשית? אומר שפת אמת כך, אך זה פירוש בראשית ברא. הפירוש של המילה בראשית ברא, מה המשמעות של בראשית ברא? שיהיה כל הבריאה דבוקה בכוח הראשית והתחלת השורש. המושג של בראשית ברא, הרי יכול להיות כתוב שם אלוקים ברא את השמיים ואת הארץ, ושמה בכלל צריך להגיד את המילה בראשית. כל אחד מבין שכשהוא ברא זה היה ההתחלה, נכון? שמה להגיד בהתחלה השם ברא את הכל, אפשר להגיד השם ברא את הכל. מה יחסר לנו אם נגיד בלי המילה בראשית? יחסר לנו איזה הבנה? שום דבר. נבין בדיוק את אותו דבר, נבין שזה ההתחלה. אם זאת נקודת הבריאה, זה ההתחלה. למה כתוב בתורה בראשית? הכוונה היא שיש ראשית אחרת. יש לנו את הראשית שיש על ציר הזמן. נגיד שזה מתחיל מכאן, וזה מתקדם ככה. זה הולך. אבל יש ראשית שזה נקודה שנמצאת פה, מלמעלה. והנקודה הזאת היא כוללת בתוכה את הכל, ומהנקודה הזאת כל הרגעים של כל אורך הזמן יונקים מאותה נקודה בשווה. לא, הנקודה הזאת לא שייכת לרגע של ההתחלה יותר משל לרגע של האמצע ולרגע של הסוף, כי היא נקודה שהיא למעלה מהזמן, וכל הרגעים מקבלים ממנה. אלא שאנחנו בחוויה שלנו רואים קודם רגע אחד, ואחרי שהוא מסתלק אנחנו רואים את הרגע השני, אנחנו קוראים לזה זמן. אני לא יודע אם אתם חשבתם על זה פעם, אבל פעם דיברנו על זה. רואים את הצל על הקיר? רואים? יש לו רק אורך ורוחב, באופן עקרוני, אף פעם אין לו עומק. עכשיו, אם היינו נדים בתודעה, לצל הזה, היינו מכניסים בו שכל, דעת, והיינו מנסים להסביר לו מה זה קובייה. אז לחוות קובייה, שאנחנו חווים אותה סימולטנית, את כל את כל שלושת המימדים של הקובייה, אורך, רוחב ועומק, הצל על הקיר, עם התודעה שלו, כדי לחוות קובייה, הוא צריך, זה צריך לקחת אצלו איזה תהליך שקודם הוא צריך לחוות שכבה מסוימת. אחרי זה השכבה הזאת חייבת להיעלם, הוא צריך לחוות שכבה אחרת, כי הוא לא יכול לחוות את כל השכבות יחד. לחוות את כל השכבות יחד זה משמעות לחוות עומק, לחוות דבר שהוא לא רק אורך ורוחב, יש לו גם עובי, וזה הוא לא מסוגל, כי הוא אין לו עובי. כן? אנחנו, לגבי אותה נקודה שהיא פה, וכל הרגעים מקבלים ממנה, אנחנו כמו אותו צל לגבינו. אז אנחנו לא יכולים לתפוס את הנקודה האלה. היא כאילו, עולם יש אורך רוחב ועומק, והיא כאילו, יש לה עוד ממד נוסף. כמו שהוא, יש לו רק אורך ורוחב, ולנו יש גם עומק. אותו דבר, לנו יש אורך ורוחב ועומק. והיא, הנקודה היא, יש לה ממד נוסף, שהיא כוללת בתוכה את כל הזמן ביחד. רק אנחנו, בגלל שאנחנו נזרקנו למדרגה מסוימת, אנחנו חווים את הזמן כרגעים שבאים זה אחר סור זה, איך קוראים לזה הפילוסופים, בימי הביניים כמה קראו לזה. אבל זה בעצם רק התחושה הסובייקטיבית שלנו. עכשיו, הפירוש של בראשית ברא, זה מה שיפה בשפת אמת, הוא אומר שתהיה כל הבריאה דבוקה בכוח הראשית, כל הבריאה, מה זה כל הבריאה? כל הרגעים של הבריאה. וכל מה שאתה רואה, ואפילו כשאתה רואה דברים שבני אדם בכלל עשו אותם, אתה רואה טכנולוגיה. זה לא מזכיר אותך כל כך, אתה עומד מול, כשאתה עומד מול הר, זה מזכיר לך את הקדוש ברוך הוא יותר מה שאתה עומד מול מכונה. ככה זה, אבל זה בגלל שאנחנו לא מחוברים לנקודת הראשית. אם היינו מחוברים לנקודת הראשית, אז כל האורך של העולם, של הזמן של העולם, לא משנה מתי שהעולם היה כך וכך, הוא היה כולו נוהג רק בדרך הטבע, ולא היה שם שום תפיסה של מעשה ידי אדם. אחר כך יש עוד תקופה שבני אדם התחילו לעשות יותר. היום כבר אנשים עושים, אנחנו כבר לא יודעים, כבר שכחנו איך נראה דברים שבני אדם לא התערבו בהם. ומישהו מפנה איזה קילומטר שאנשים לא תקעו לשם את האף שלהם, זה חידוש גדול. זה כמעט אין. אבל אנחנו שוכחים שבעצם הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי זה בדיוק כמו מאחורי כל הדברים האחרים, שהיא נקודה מהשם יתברך שנותנת חיים והוויה לכל הנבראים. זאת הנקודה הזאת בצורה סכמטית, אפשר לצייר אותה ככה, שהיא נקודה של למעלה מהזמן והיא נותנת חיות לכולה. ובראשית ברא הכוונה, כמו שאומרים הברא, המילה ברא, הרב הירש מסביר, אתם הסתכלתם על הפירוש שלו על התורה? אחד מהיסודות של השיטה שלו זה קרבת ההגינים. זאת אומרת, אם יש לי בעניין שלנו, למשל, יש לי בית בומף, יש לי בית וב מפה, זוכרים שיעורי בקדוק מהבית ספר? זה כולם באים מאותו מוצא, כולם באים לשפתיים, א' ח' ה' עין באים מהגרון וכולו. עכשיו, כשיש קרבת ההגיעים בין אותיות, אז סימן שמתחלפות במשמעות נודדת. למשל, לצחוק ולשחוק, וגם לזעוק. כן? כשיש דבר שמפתיע, אם זה פוגע בי אני זועק, אם זה פוגע במישהו אחר אני צוחק. כן? עם כל הדברים האלו, הוא מבסס את זה שיטה שלמה של פרשנות של התורה, שהיא פשוט שיטה שפותחת אופקים ואפשר לראות. הרב הירש כותב שהמילה ברא, מה זה ברא? מבחינה לשונית, אנחנו יודעים שבריאה זה יש מאין ורק השם יכול לברוא, אבל בעצם ברא זה דומה למילה פרה, ופרה, לשלח פרה, לגדל שיער פרה, שבסוף מתחלף האלף והעין. כל הדברים האלה זה להוציא דבר החוצה. יש במשנה, יש באיזשהו מקום עברי, חוששים שם העברי, או אין חוששים שם העברי, בכלל לא מדובר על בן אדם, מדובר על איזה כלי או איזה רקמה בגוף של בהמה או משהו כזה. הם חוששים אם נהיה נקב ואיזה איבר פנימי יציץ החוצה. זה המשמעות של עברי. אני לא זוכר את ההקשר, אני לא זוכר אם זה כלי שהתכולה שלו יוצאת החוצה, או שזה איבר פנימי שיוצא החוצה, כמו שיש לו בן אדם בקע בשרפת והמים שלו נשפחים או משהו כזה. זה נקרא עברי. יש עוד בתנ"ך, ועגלון איש בריא מאוד. אז פשוט ראו אותו. ראו אותו, תפס הרבה שטח. זה עגלון איש בריא. אז המושג של ברא, הרב הירש מסביר שזה התגלה. בריאה זה התגלות. וזה התגלות של הכוח הכי נעלה, שאנחנו כמעט לא מכירים כוחות כאלה. הכוח הכי נעלה מתגלה בבריאה. עכשיו, לפי זה אפשר להבין מה ששפת אמת אומר, הם נפגשים הרבה פעמים, בלי לדעת אחד מהשני. השפת אמת אומר כאן שבראשית ברא זה כמו תגלה את הראשית. תקשיב לראשית, אתה רואה עולם, תקשיב לראשית. יש בזה הרבה רובדים. אם נגיד היום היה יום רביעי, נגיד שלפני שבוע וחצי נברא העולם, בואו נתאר לעצמנו היפותזה. לפני שבוע וחצי נברא העולם, וביום הראשון היה זה, ביום השני היה זה וזה, ועכשיו אנחנו נבראנו ביום השישי, אנחנו לא יודעים, באנו לדבר עוד גמור, אבל אמרו לנו, סיפרו לנו, הנה זה נברא הכל. עכשיו אנחנו עבר שבת, אנחנו רואים שהעולם ממשיך, באמת לא נבראים יותר דברים, אבל עוד פעם הגיע יום ראשון, ועוד פעם יום שני, והכל ממשיך, והכל. אנחנו עדיין לא התרגלנו. אנחנו חדשים, והעולם חדש, עוד לא התרגלנו. אנחנו קרובים לראשית, אז אנחנו כבר מסתכלים אחרת על הכל. אם היינו חיים ככה, אם היינו מסתכלים עכשיו, שאנחנו כאילו אחרי אנחנו בשבוע הראשון של להיות אדם על פני כדור הארץ. אם היינו מסתכלים ככה, היינו מסתכלים על הכל עם המון דרך ארץ. לא היה צריך ללמד אותנו לשמור על אקולוגיה ולא לעשות מחלוקות ולא כל מיני מה זה. מי ילך לקלקל דבר מתנה כזאת? לא, אנחנו כבר כל כך הרבה שנים אחרי זה, אז בסדר, אנחנו, זה כבר שלנו, כי אנחנו כבר יכולים להשחית ולהרוס. יש עניין כזה של להסתכל על הראשית, אז רק משל, הנקודה האמיתית להסתכל על הראשית, זה תסתכל על הנקודה הרוחנית הזאת שהיא בוראת את הכל עכשיו. זה נקרא בראשית ברא. תגלה את הראשית בתוך האחרית. עדיין הוא לא הסביר לנו מה זה קשור עם שבת, למה זה ירי שבת. אבל בינתיים אנחנו מבינים את המושג של בראשית ברא באור חדש. אומר השפת אמת, והוא בחינת שבת. עניין זה שיש ראשית, הנקודה הזאת, הראשית, שהיא נותנת חיות לכל הרגעים של הזמן ולכל התהפוכות של העולם, זוהי השבת האמיתית. השבתות שיש לנו זה יום שבו אנחנו מזכרים בנקודה הזאת ומנסים להתחבר אליה. אבל השבת היא נמצאת שם, השבת באמת. כי בו שבת מכל מלאכתו, ומה המשמעות של שבת מכל מלאכתו? כי שבת מחזיר כל הבריאה לשורשו שהוא רצונו יתברך. זה פירוש, זה פירוש של בעל התניא, הפירוש הזה. הוא הרבה פעמים הוא מקצר דרושים ארוכים, בעל התניא כתב באריכות, הוא לא כתב, תלמידים שלא כתבו. הרבה פעמים הוא כותב קיצורים, ושם יש באריכות משל מבן אדם שהוא שובט ונח ממלאכתו. אדם כשהוא שובט ונח ממלאכתו, באותו זמן האנרגיה שהופנתה לתוך הידיים שלו, כשהוא התרכז במלאכה שלו, האנרגיה הזאת עכשיו חוזרת לנפש. היא עכשיו לא מוזרמת אל הגפיים, אל הידיים, אל הרגליים. הוא שובט. הוא מסביר ככה את עניין השבת. בשבת, כל החיים של כל העולמות חוזרים לשורש מבחינת התודעה. לא באמת. אם הם היו חוזרים לשורש באמת, אז העולמות היו מתבטלים. אבל כמו שאצלנו, הפעולה באמת נפסקת. כשאנחנו נחים והחיות חוזרת לנפש, הידיים מפסיקות לזוז. בשבת, כל החיים של כל העולמות חוזרים לשורש מבחינת התודעה. עכשיו אני יודע שהכל של השם. מחזיר כל הבריאה לשורשו של רצונו יתברך. אשר ברא לעשות, מה כתוב שם? כי בו שבת מכל מלאכתו, אנחנו אומרים את זה בקידוש, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוקים לעשות. מה פירוש אשר ברא לעשות? השם ברא אותנו כדי שאנחנו נעשה. פירוש, שנתן השם יתברך כוח בנבראים לפעול, כל דבר פעולתו, אש לשרוף, אילן לצמוח, וגם בבעלי חיים להיות לו הבחירה לעשות כרצונו. הבעלי חיים כאן זה כולל את החי ואת המדבר, גם את האדם, גם לאדם הוא קורא בעל חי, להיות לו הבחירה. אדרבה, עיקר הבחירה זה אצל האדם. אז אשר ברא לעשות, אז ככה, המילה לעשות מרמזת על הבחירה שלנו ועל הטבע שלנו. אם אנחנו דומים וצומח על הטבע שלנו, אם אנחנו חי ומדבר, על הבחירה שלנו. זה העשייה שלנו. מה זה המילה אשר ברא לעשות? אז את המילה ברא הוא דורש כאן וממש מזכיר את הלימוד של גזירה שווה בתלמוד. המילה ברא מתחברת אצלו עם המילה בראשית ברא. המילה ברא מופיעה, בכלל, חוץ מויברא אלוקים את התנינים הגדולים, איפה כתוב בריאה במעשה בראשית? כתוב היעס. ויאמר אלוקים יהי אור, אחר כך כתוב היעס, ויעס. ויאמר אלוקים יקבעו המים אל מקום אחד, ויקבעו המים אל מקום אחד. לא כתוב בריאה, כתוב בריאה, על התנינים כתוב בריאה, בגלל שהיו עובדי עבודה זרה, שהיו, התנינים היו אצלהם אלילים, אז להוציא מדעת התועים, כתוב שהשם ברא אותם. אבל ככה את המילה בריאה כתוב רק בהתחלה ובסוף. כתוב בהתחלה את המילה בריאה, בראשית הבריאה, בראשית ברא אלוקים. אחר כך אצל האדם כתוב ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בסוף. וכתוב אשר ברא אלוקים לעשות, זה סופי תיבות אמת. זה נקרא חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, הקדוש ברוך הוא חתם מתחת לסיפור של הבריאה, שברא אלוקים לעשות לסוף סיפור הבריאה. אחרי זה נתחיל פרק ב', וזה נגמר עם ספי תיבות אמת, ושזה אנחנו אומרים חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. עכשיו למה? אז הרמב"ן מסביר, הרמב"ן אומר שבריאה זה יש מאין, ויש מאין יש ברגע ראשון שנברא כדור הארץ, שנברא שמיים וארץ, אז נברא בתוכו הפוטנציה, בפוטנציה כל היסודות וכל החומרים שמהם הכל אחר כך ממשיך להתגלגל. אז לכן המילה בריאה היא מופיעה רק בהתחלה, ואחר כך כתוב ביצר ויעס, שזה כבר כל מיני דרגות של כל מיני גלגולים, כל מיני מעברים שהדבר עובר עד שהוא נראה כמו שהוא נראה בעינינו. הוא מעריך שם בזה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל כל פנים איך נאמר, הנתק הכי גדול, הנתק הכי גדול בין האדם לבורא הוא לא, הוא דווקא לא בויעס וביצר, אלא ביברא, בברא. כי בברא האלוקים מסתתר יותר משהו בכל דבר אחר. וזה דיברנו קצת שבוע שעבר, וצריך להסביר את זה עוד פעם, בגלל שיש כאן כמה דברים להסביר. קודם כל, איך עושים אנחנו יודעים. אנחנו יודעים איך בן אדם עושה, נכון? אז אנחנו גם יודעים איך השם עושה. אנחנו לא רואים גוף שעושה, אבל אנחנו רואים הקדוש ברוך הוא מזיז דברים, הופך את העולם, יש לנו מזג אוויר כזה, אחר כך הוא מביא עננים, עושה מזג אוויר אחר, יש מישור, עושה איזה רעידת אדמה, פתאום צומח איזה אי באמצע הים. יש כל מיני דברים, אנחנו רואים עשייה, אנחנו רואים, ואנחנו מיד שואלים, מי זה, היה איזה מישהו שכתב איזה שיר, נדמה לי אלתרמן כתב בחרוזים איזה, על איזה אבא ואמא ששמרו ילד מכל משמר שלא ישמע על האלוקים. מה, מי זה היה? כן, זה אלתרמן. כן, אז מה, איך בסוף נגמר השיר? השיר נגמר שאתה רוצה לשמוע, תשמע אותה מתחצים על גפן, שלא יראה את השמיים ואת הארץ, אז לא יראה את האלוקים. עשייה אנחנו רואים, יצירה אנחנו רואים, אפשר לראות יצירה. בריאה אנחנו לא יכולים לראות, אנחנו לא יכולים אפילו לדמיין, אי אפשר לסגור את העיניים ולדמיין שדבר איננו ושפתאום הוא מופיע. ודאי, אני יכול לדמיין שפה פתאום יושב וכלבלב, כן, בהחלט. אבל מה שאני מדמיין זה, אני מדמיין קודם שולחן אחד בלי, ואחר כך שולחן אחד עם. זה שתי שולחנות נפרדים בדמיון שלי. אני לא יכול לדמיין שדבר נוצר. אם אני אגיד ששתיים ועוד שתיים זה חמש, אז אחד נברא. אבל אנחנו קוראים לשתיים ועוד שתיים חמש, אנחנו קוראים טעות. נכון? אין לנו שום אפשרות, זה קודם כל. בבריאה, הבריאה דיברנו על זה, הבריאה היא חותכת את כל החוקים ואת כל ההיגיון, היא מורדת בכל חוק ובכל היגיון, למושג של בריאה. לכן אנחנו בכלל לא, אנחנו עומדים נדהמים מול בריאה. מצד אחד, אז אם יש לנו שכל אמיתי, זה מגלה יותר שיש אלוקים, כי רק אלוקים יכול. מצד שני, אבל איך? מה? כל האתאיסטים שלא מאמינים בבורא, זה בגלל שהם בעצם, הם היו מוכנים להאמין בבורא. זה שיש איזה מישהו שהם לא רואים אותו, זה לא כל כך מפריע. מה שמפריע זה איך אפשר לברוא. תגידו שאתם מאמינים בגואל, אתם מאמינים במה שאתם רוצים, בשופט, יש כל מיני תוארים על האלוקים. אבל להאמין בבורא, זאת אומרת להאמין שאי פעם משהו לא היה והתחיל פתאום להיות. אבל מי שתפס את זה עוד יותר עמוק, והוא מבין שגם הזמן לא היה, אז זה מבלבל אותו לגמרי. ושגם מקום ריק לא היה. בקיצר זה יש כאן, זה תמיד כשמדברים על זה עם אנשי מדע, הם אומרים, תעזוב, זה כבר מטאפיזיקה, זה כבר סוף המדע, זה כבר, אז אם שואלים מדען אם החלל נגמר באיזשהו מקום או לא, ואם כן, אז מה יש מהצד השני? ואם אין, אז איך זה יכול להיות שהוא מורכב מיחידות מוגבלות והוא לא נגמר, זה טעות במתמטיקה. אז הוא אומר, זה לא שייך, זה מחוץ למדע. הלוקים לא יכול להקיף את זה, וזה נכון, באמת המדע לא יכול להקיף את זה. המדע לא יכול להסתכל על עצמו מבחוץ. ולכן הוא לא יכול לדבר על הבריאה ולהסתכל על העולם מבחוץ. לקחת בחשבון שהעולם יכול לא להיות. וזה קשה לנו, כי אנחנו חלק מהעולם. אנחנו חלק מהעולם, אנחנו יכולים להסתכל על העולם מבחוץ. אז מה?
אנחנו אולי
מתרחים שאומרים שהיה לפני
כן טוב
ובור. אז מה היה לפני הטוב ובור? הטוב ובור, האמת שזה תיאור מסוים של דברים שהם כבר בתוך תהליך של בריאה. הרי איך זה מופיע? בפשוטו של מקרא, מה כתוב? כתוב, והארץ, כתוב, ושברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מקרא יוצא מדי פשוטו, תודה רבה. לא שייך לדבר על טוב לפני שנברא בכלל משהו. איך שלא נסביר את הטוב? נסביר את הטוב כסדר, כקאוס, כמה ש... לא משנה, אבל זה חל על משהו. יש כבר משהו. זה עניין אחד. עכשיו יש עניין הרבה יותר עמוק. זה עד כאן זה פילוסופיה. אבל אני מנסה להסתכל לחסידות, יש עניין הרבה יותר עמוק, למה את הבריאה אנחנו לא יכולים להבין. דיברנו על זה קצת, אבל צריך להסביר את זה באמת. תראו, אם יבוא בן אדם ויאמר, אם יבוא בן אדם ויאמר, נגיד הוא זכה להכיר את הנפש של הצומח, שהצומח צומח, יש בו נפש, יש בו משהו אלוקי שגורם לו לצמוח, אנחנו לא יכולים להכחיש אותו. יכול להיות שהוא שקרן, יכול להיות שהוא אומר אמת, אנחנו לא יכולים להכחיש אותו. יבוא ויאמר שהוא רואה את התכונות שיש באבן, שכל אבן יש את התכונות שלה, וכל מתכת יש את התכונות שלה, הוא רואה שהתכונות האלה באים ממקום גבוה וקדוש, הוא רואה איך שהכסף נמשך ממידת החסד והזהב ממידת הגבורה. הוא רואה, הוא מרגיש. אני יכול להגיד לו לא נכון, אני יכול לגחך בתוכי ולהגיד מי יודע, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אבל זה אפשרי. זה אפשרי אחר הרבה עבודה, אחר הרבה התבוננות, אחר הרבה זיכוך, הכל אפשרי. אבל אם יבוא מישהו ויגיד, אני רואה באבן איך שהשם בורא אותה מכלום, או שהוא יגיד על עצמו, אני מרגיש איך שבוראים אותי מעין עכשיו, בוראים אותי מהעין, אני מרגיש את זה, אני מרגיש שבוראים אותי, לא את הגוף שלי, את הגוף הוא גם יכול, הגוף זה דבר זר, בסדר, אני מרגיש שהשם בורא לי יד, אוקיי. אבל מי זה אני קודם כל, ואני צריך קצת שכל להבין מי זה אני, אני, יש לי גוף, יש לי נפש, יש לי רוח, יש לי שכל, יש לי אופי, יש לי, אבל מי זה אני? מי זה העלי הזה שיש לו את כל הדברים האלה? והבן אדם אומר, אני מרגיש את עצמי, זהו, זה אותו אני שאי אפשר לבוא ולמכור לי סיפור שבלילה החליפו אותי, למשל, כן? לבוא מישהו ויגיד, חובת ההוכחה עליך, תוכיח שבלילה לא החליפו אותך. שייך להגיד דבר כזה? לא. זהו, מצאתי את עצמי, זהו, אני, אני זה אני, בלי פילוסופיות. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, את האני הזה, השם בורא, אני מרגיש שהשם בורא את האני הזה, זה שקל. הוא לא מרגיש. מדוע הוא לא מרגיש? כי אם היה מרגיש אולי קורא לזה אני. אז היה צריך לדבר בתור אלוקים, כי האני היה נעלם. האני הזה, אם עושים אותו, אז הוא הופך להיות כוח של מישהו אחר. אם הוא כוח של מישהו, אז הוא לא יכול להופיע כי אני, אלא אם כן, ההוא נעלם. זוכרים את שתי האצבעות שדיברנו עליהן? מה שאנחנו מדברים עכשיו זה פירוש של מה שדיברנו אז. מי היה פה פעם ראשונה שנפגשנו? זוכרת את הסיפור של האצבעות? אתם לא הייתם. אני סיפרתי שעמדתי פעם בחושך, סיפור דמיוני, ושמעתי שתי האצבעות שלי מדברות. אחת שואלת את השנייה, מי זה גד? מי זה? השנייה אומרת, אני לא יודע. שמעתי, מזכירים את השם שלו, אני לא יודע מי זה. אצבעות שלי, לא מכירות אותי. למה? הפירוש הוא פשוט. אם הם מנהלות שיחה, וכל אחת יש לו אני נפרד, אז הם גם חייבים להיות נפרדים ממני בתודעה שלהם. אם הם שחק על האצבעות שלי, אז אני מנהל את השיחות, לא הם. זה פשוט לא יכול להיות. אם בא מישהו ואומר, אני מרגיש איך שהשם בורא אותי עכשיו, אז הוא אצבע של השם, אצבע מנטלית, בוא נגיד ככה, לא אצבע פיזית. אבל אז הוא לא מנהל שיחות. אם הוא מנהל שיחות, אז הוא לא מרגיש. מה שהוא כן יכול להגיד, אתה יכול להגיד, אני מאמין שהשם בורא אותי, זה כן. אתה יכול להגיד, אני מבין שהשם בורא אותי, אתה יכול להגיד, זה מסתדר לי. אני מסכים עם זה. אני יכול אפילו לומר שיש לזה הוכחות. אבל לא יכול להגיד שמרגיש את זה. להרגיש את זה זה שקר, כי להרגיש את זה זה, זה נכון. אפשר להרגיש את זה, אבל אז מפסיקים להרגיש את עצמם. בזוהר הקדוש, זה נקרא... כל הפילוסופיה הארוכה הזאת שדיברנו עכשיו, זה לא פילוסופיה, זה כתוב בחסידות. הנקודה הזאת נקראת בלשון הזוהר, להשתאבה בגוף הדמלכה. להישאב בגופו של המלך. זה... אז ודאי שזה רחוק מאיתנו. המושג בריאה זה רחוק מאיתנו. ולכן הבריאה כל כך מוסתרת. אין לנו בשפת היום-יום, אנחנו מדברים על יברו, אתם מכירים את חרושת שבורא כלים? יש דבר כזה? שמעתם על פס, על פס בריאה במפעל? לא על פס ייצור, על פס בריאה במפעל. לא, אין דבר כזה. למה לא? כי כל המושג של בריאה הוא מחוץ לפסקים שלנו בכלל.
יש בית אברהם.
כן. הפירושים האחרים של המילה בריאה, שאנחנו רואים איך שדבר אחד מופיע מתוך דבר אחר, זה כן. אבל שהיש מופיע מתוך העין המוחלט, זה השגה גדולה להבין שזה רק הופעה מתוך צורה אחרת. אנחנו לא מכירים את זה. עכשיו, מהי השבת? השבת זה התודעה שהאמת היא כזאת. זאת אומרת, למעשה אנחנו בתוך השבת. אנחנו אף פעם לא, השבת היא אף פעם לא בתוכנו. שבת האמיתית, שהשבת זה אשר ברא אלוקים לעשות סופי תיבות אמת, השבת הזאת היא גדולה מדי שאנחנו נקיף אותה בתוך הלב שלנו. אנחנו יכולים להקיף מה זה שבת בראש, במוח. אנחנו יכולים להזדהות עם השבת, לשמור על השבת. אבל השבת, כתוב בזוהר שהשבת זה שמו של השם. עכשיו, לפי זה אפשר להבין מדוע השבת זה שמו של השם. מה זה שם? שם זה המהות אצלנו, בגלל שכל אשר יקרא אדם נפש חיה ושמו. אצל הקדוש ברוך הוא השם זה רק שם שאנחנו נוכל לקרוא לו. שם זה פרסום. שם זה פרסום. יש לו שם. מה הכוונה יש לו שם? אנשי השם ונעשה לנו שם. שם זה פרסום. השבת מפרסמת את שמו של הקדוש ברוך הוא. אז גם בזה יש הרבה פירושים. סתם ככה שקוראים את זה, אז אומרים, ודאי, בשבת נזכרים באשם, כי לא עושים מלאכה וזה, נזכרים באשם, וזה מפרסם את שמו של השם.
אבל חסום זה גם משהו שיהיה, שהוא מתחיל, הוא לא היה.
מה? איזה דבר?
פרסום.
נכון, אני לא יודע איך זה מתחבר, לא יודע. פרסום זה יש מאין, אבל יכול להיות שהפרסום גם, פרסום זה לא דבר, זה מצב. פרסום זה מצב. מצבים מופיעים ונעלמים, כן, בחיים שלנו. יש לנו דוגמאות על זה. מצבים, אבל שישות מופיעה, לא מצב, בפרט ישות ש... לא ישות כמו יד או רגל, אלא ישות שקורא לעצמה אני, שזה הרבה יותר גבוה, זה משהו הרבה יותר עקרוני, שהדבר כזה מופיע פתאום ממילו, זה דבר שקשה לחשוב עליו. עכשיו, מה זה השבת? השבת מקררת לנו שיותר, יותר קרוב, יותר קל לנו, באיזשהו אופן לתפוס, אולי ב... לא יודע, לא עם הרגש הפשוט, אבל באיזשהו מקום בנפש אנחנו קולטים את האמת שבאמת הקדוש ברוך הוא לבדו ואין זולתו, ואנחנו באמת רק נבראים על ידו ולא יותר מזה. רק בגלל שהאמת הזאת מוסתרת מאיתנו אנחנו קוראים לעצמנו אני. איך כתוב בשירת האזינו? ראו אתה כי אני אני הוא. מה הפירוש? הפירוש הכי פשוט, כל הפירושים שמתחילים שם זה הכל דרשות. אני להמית ואני להחיות, אני מחצתי ואני הרפא, זה כתוב אחרי זה במפורש, כי אני הוא מחצתי ואני הרפא ואין מי ידי מציל. אבל מה הפירוש הפשוט של אני הוא? הפירוש הפשוט להגיד אני, רק אני יכול. זה סיפור עם הרבי והחסיד, שהחסיד הופק בדלת, ושאל אותו הרבי, מי שם? אז הוא אומר, אני. אז הוא אומר, אני? מי יכול להגיד אני? יש יותר איש במסתרים, ואני לא הראה לנו אנשים. הוא לא פותח לו את הדלת. אחר כך הוא דופק עוד פעם, הוא אומר, אני לא. אז הוא אומר, ואני לא הראה? הוא פותח לו את הדלת. אמר, לא אני. בסדר, אבל הסיפור הוא סיפור, יש הרבה פעמים שדרך סיפור רוצים להגיד משהו מאוד עמוק. זה לא הסיפור. האמת שהמילה אני היא מילה שהיא מושאלת, כמו לב אבן, לב זהב, רגלי ההר, זה ביטויים מושאלים. זה שבן אדם אומר אני, זה ביטוי מושאל. בעצם הביטוי אני, יש לנו ביטוי כזה בתנך, אנוכי. היום בספרות החדשה נהיה לפעמים שאומרים אנוכי גם על בן אדם, אבל בעיקרון, משה אומר אנוכי עומד בין השם ובינכם, זה באמת ביטוי יוצא מן הכלל. אבל בדרך כלל אנוכי, בני אדם לא אומרים אנוכי, אומרים אני. אנוכי מי אומר? הקדוש ברוך הוא. וכשבן אדם אומר אנוכי, אז אומרים שהוא אנוכי. כן, למה? כי הוא לוקח לעצמו את המרכזיות. אנוכי זה אני המרכזי של כל ה... של כל ה... זה כאילו החף, זה ראשי תיבות של המילה כתר. זה אני שלובש את הכתר שכולם ממשכים ממנו. אבל האמת שגם המילה אני עצמה היא בעצם כמו המילה אנוכי, רק היא מוסתרת, לא רואים אותה. בשבת אנחנו חושפים את המשמעות של האני. מה? נראה לי שכשהשם
אומר לאדם היקה, הוא לא
אומר שם אני. לא, שם לא מוזכר אנוכי.
לא,
שם לא מוזכר אנוכי. אבל היקע עצמו הוא מאוד קשור לעניין שלנו. מה זה היקע? איפה אתה? איפה אתה? אנחנו תמיד אומרים איפה אתה, אז מדגישים את האיפה. איפה אתה? לאן הגעת? אבל השם אמר, ככה זה מופיע בספרים, נדמה לי שהרבי מפיאסצנה מסביר את היקע, שהוא מסביר שלא הכוונה איפה אתה, רק איפה אתה? אני שלך הלך לאיבוד. אתה פתאום חי בפריפריה, אתה פתאום נדדת מנקודת המרכז לחיצוניות, אתה פתאום תפוחים מוצאים חן בעיניך, פתאום אתה עבד לתאוות שלך. איפה אתה? מה קרה לך? אתה איננו. היה פעם פילוסוף שאמר שלכל בן אדם יש תכונת נפש אחרת. אז יש אנשים שתכונת נפש העיקרית שלהם שהם לא קיימים, שהם לא נמצאים, לא לטובה. הם פשוט, הם מחליפים צבעים, הם כל פעם. עכשיו הוא ככה, עכשיו הוא ככה, אין לו, הוא לא עומד על נפשו. מה?
לא, אני חשבתי שאולי,
אולי
בגלל שהוא לא עומד על נפשו, אז הוא לא מתי
שהבן
אדם
הולך לאיבוד
להגביר את עצמו.
יכול להיות, כן, יכול להיות. הייתי אצל הרבי שנתיים שלמות כמעט, אף פעם לא שמעתי שהוציא מהפה שלו את המילה אני. הוא דיבר כל שבת איזה 5 שעות, הוא לא אמר אני, הוא לא השתמש בביטוי הזה. פעם אחת הוא רוצה לספר סיפור שקרה ביום שהוא עלה לתורה בתור חתן, שבת לפני החתונה. זה היה עקרוני להדגיש שזה היה אז. אז איך הוא יספר את זה? הוא צריך להגיד אני. אז הוא התחיל להגיד שזה השבת, שהרבה חתנים בהרבה מקומות עלו לתורה, וביניהם גם הוא עשה ככה, ובסוף הוא אמר בשקט את המילה אני. זה פשוט לא יצא לו מהפה. זה היה מדהים לראות את זה. זה היה ככה מוטבע. לא, זה לא איזה תרגיל. יש אנשים שרוצים לעשות עבודה, אז הם לא אומרים את המילה אני, הם פשוט משמיטים מילה במשפט. שום משפט לא היה בנוי בצורה כזאת שהמילה אני הייתה חסרה שם. זה לא שהוא לא דיבר את האני, הוא לא חשב את האני. יש אני אחד, והשם ידבר. זה פלא. הוא דיבר שוטף, הוא לא הקריא. הוא דיבר שוטף, הוא אמר, כמה פעמים הוא הזכיר שחלק מהרעיונות שהוא מדבר זה... הוא מתנצל, הוא אומר, אם הוא לא מזכיר בדיוק כמו שזה כתוב בספרים, כי הרבה פעמים זה, הוא נזכר בזה באמצע, הוא לא חשב לדבר על זה. אז כשבן אדם מדבר ככה, כמו שאומרים, ככה, ספונטני, ואף על פי כן, לא חסר המילה הזאת. זה היה בשבילנו שיעור, אני לא יודע כמה אני... יש אנשים שיותר שמים לב, יש אנשים שפחות שמים לב. הקדוש ברוך הוא פתח לי ככה שאני אשים לב לזה, וככה ממש. לא, זה עבודה גדולה להגיע לדבר כזה. זה בטח שזה נפילה גדולה. טוב, על כל פנים יש לנו שבת, זה אנחנו השמחה הכי גדולה. חזל תרשו יום שמחתכם אלו השבתות. למה? כי שמחה זה תמיד כשמגיעים חזרה לשורש. יש את השמחה של השיבה הביתה, כן, הערים גבוהים יותר בדרך חזרה, מי שזוכר את השיר, השמחה כשחוזרים הביתה, כשרואים עוד פעם את ה... אפילו את הבית הישן ועמד ליפול, אבל זה הבית שלי. השמחה של החזרה למקור, שבת, בתודעה אנחנו חוזרים למקור, ולכן שבת זה היום הכי שמח. אין לנו את הקונפליקט, את הריחוק. זאת אומרת, זה בן אדם שהוא קצת יותר זך, אז שבת מרגישים שמחה אחרת לגמרי. עכשיו, פה יש חידוש גדול בשפת אמת. כששפת אמת אומר שזו התודעה של שבת, לחבר את הברה עם הלעשות, שהברה מזכיר לשפת אמת את בראשית ברה. זה הולך ככה, יש 3 מילים. בראשית, המילה אחת, ברה זה המילה השנייה, ולעשות זה המילה השלישית. לעשות נמראה את החיים שלנו. ברא זה הכוח שכל החיים שלנו יצאו מהכוח אל הפועל. והמילה בראשית זה לזכור מאיפה כל הדבר הזה מתחיל. עכשיו הקדוש ברוך הוא כשהוא נתן לנו את השבת, הוא נתן לנו את הכוח לחבר את הלעשות דרך הברה עם הבראשית. אז הוא אומר ככה, שפת אמת אומר שאנחנו נסתכל על העולם ונראה בעלי בחירה שהם עושים את הכל, ואף על פי כן המכוון הוא שידע כל פעול כי הוא יתברך הנותן לו הכוח, אף שעושה מעצמו הוא כגרזן ביד החוצב. למרות שהוא עושה מעצמו בבחירתו, למרות זאת הוא כגרזן ביד החוצב. איך זה יכול להיות? בדרך כלל, זה חידוש של השפת אמת, כמעט לא כתוב. בדרך כלל אנחנו רואים שגרזן ביד החוצב, זה מדברים על כאלה שהם לא בעלי בחירה. הגמרא אומרת, במסכת עבודה זרה, הגמרא שואלת, למה אסור לכבד את השמש? למה מותר לכבד את ההורים? את ההורים לכבד זה מצווה, את השמש לכבד זה אסור. הגמרא אומרת, כי השמש לא בחרה להעיר. כשאתה נותן לה תודה, אז אתה מפריד אותה. זה הכוח של השם. לכבד את ההורים צריך, כי ההורים בחרו להוליד אותך. הם יכלו גם לא להתחתן, לא להוליד אותך, הם יכלו גם לא לגדל אותך ולא לתת לך כל מה שאתה צריך. תכף, לכבד את ההורים. אני יוצא מזה ככה, יוצא איפה שכותבים שם, מדוע לא לעבוד את השמש ואת הירח ואת כל זה, ואת המלאכים למשך, אז כתוב, בגלל שאין כגזם ביד החוצר. אבל אין איסור לעבוד את ההורים. כמובן, לא לעבוד אותם כמו שעובדים אלוהות, אבל להיות משרת של האבא זה מצווה. להיות משרת של השמש, בן אדם שמגדיר את עצמו כמשרת של השמש, הוא עובד עקום. אז לכאורה, איך אפשר להגיד על בעלי בחירה שהם כגרזן ביד החוצב? גרזן ביד החוצב, זה שייך להם שהם לא בעלי בחירה. איפה כן אנחנו משתמשים בביטוי של גרזן ביד החוצב לגבי בני אדם, לגבי התוצאות של המעשים שלהם? הוא מופיע בתנ"ך, שדוד אומר ליואב, אתה שמעי מקלל ואתה רוצה להרוג אותו בגלל, הוא אומר את זה לא ליואב, באבישי נדמה לי, שמעי מקלל ואתה רוצה להרוג אותו, השם אמר לו לקלל, לכן הוא מקלל. מה המשמעות שם? השם אמר לו לקלל חס וחלילה. נסיבה לך לא טהור, השם אמר לו לא לקלל. הכוונה היא, השם נתן לו את האפשרות לקלל. אם השם היה רוצה ששמעי לא יקלל, הוא יכול לקחת ממנו את הכל, להפוך אותו צרוד, שלא יכול לקלל. לא בעיה. במקום זה, הקדוש ברוך הוא השאיר את הקול שלו גבוה וצלול, הוא הלך על צלע ההר ממול, והוא קילל קללה כזאת ששמעו אותה עד המקום שדוד אמר. מי נתן לו את הכוח? השם נתן לו את הכוח. אנחנו רואים בעניין הזה של התוצאה הסופית, האדם הוא כגרזן ביד החוצב. למשל, אם אני מזיק משהו, אני שובר משהו, זה שזה הצליח לי, זה שאני בחרתי לשבור זה אחריותי, זה הבחירה שלי, אבל זה שזה הצליח, זה כגרזן ביד החוצב. כן, בעל התניא כותב, הוא מפרש בזה דברי בעל שם טוב, הוא אומר שלכן אנחנו אומרים שאסור לכעוס, ושבעצם אתה, אם אתה, על מה אתה, מותר לך לכעוס על המעשה, אסור לך לכעוס על התוצאה. מותר לך להביא את האדם לבית דין, שישלם לך תשלומי נזק, להעניש אותו, למען יראו ויראו, אבל אתה לא יכול לכעוס על התוצאה, כי התוצאה הייתה קורית בין כמקום. אם אתה חושב שהוא עשה לך נזק, תדע לך שהרבה שלוחים למקום. לא, 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 עשה לך את הנזק, מישהו אחר היה עשה לך את הנזק. הנזק שקרה לך זה חשבון שלך עם השם ידבר. רק זה שהוא בחר להיות, לבצע את הפרויקט כמו שנקרא, אז על זה הוא עתיד לקבל את הדין. אבל הנזק היה קורה. אז אם כן יוצא שאנחנו אומרים את הכגרזן ביד החוצב בדרך כלל רק ביחס לתוצאה של המעשים, לא ביחס לבחירה. בתוצאה בן אדם לא בוחר, התוצאה מצליחה לו באיזשהו אופן. השם מזמן לו להצליח. עכשיו, השפת אמת מחדש חידוש נפלא, אני לא פגשת אותו בינתיים בשום מקום. הוא אומר שצריך לזכור שבפנימיות הכל כגרזן ביד החוצב. גם אותו אחד שפועל ועושה, גם את הכוח להחליט, השם נתן לו. השם רק לא מכריח אותו מה להחליט, אבל את הכוח להחליט, צריך שזה כוח, אנחנו שוכחים. יש אחד מהסימנים, מי שלמד פסיכולוגיה התנהגותית מכיר את זה. איך מזהים מתח אצל בן אדם? מתח זה לא שבן אדם עצבני? בכלל. אבל אם בן אדם מלא קונפליקטים, אם בן אדם לא מסוגל להחליט איזה חולצה ללבוש, הוא לא מסוגל להחליט מה לאכול, כל דבר יש לו ספק, זה אחד מהסימנים על מתח סמוי. בסוף זה יתגלה החוצה עם איזה משהו, אבל המתח כבר נמצא עכשיו. מה?
אז איפה הבחירה?
במה?
אם
גם
התוצאה
היא בבחירה... לא, זהו, הבחירה היא... יש לי כוח להחליט. זאת אומרת, קיבלתי כוח... אני חשבתי על זה לפני רגע. קיבלתי כוח לחתוך דברים. קיבלתי מספיק שלוות נפש בשביל לחתוך דברים. לאן לחתוך זה הבחירה שלי. אבל לא רק ההצלחה לעשות... היא הצלחה של בעצמו למעלה, גם ההצלחה לחתוך לכאן או לכאן זה כוח שקיבלתי מלמעלה, ובזה אני עדיין כברזל ביד החוצה. גם ההחלטות שלי הם כברזל ביד החוצה, אבל לא תוכן ההחלטות שלי. הוא פשוט הולך איתנו עוד פסיעה יותר לפנימיות הנפש. הוא לא מחלק בין ההחלטה שלי לבין המעשה, הוא מחלק בין עצם ההחלטה לבין תוכן ההחלטה. תוכן ההחלטה הוא מבחירה, אבל עצם העובדה שאני יכול בכלל להחליט, שיש לי כוח נפשי להחליט ואחר כך לדבוק בהחלטה הזאת, ללכת איתה עד הסוף. יש לפני שדרם כתוב, יעני התמכרך לעשות הרע בעיני השם אלוקיך, לדבוק בהחלטה וללכת להפוך את העולם בשביל לעשות רע. ויש לפעמים, ברוך השם, כשבן אדם דבק בטוב, הוא הופך את העולם, הוא לא יעזור שום דבר, הוא יעבור את כל המניעות, בסוף הוא יעשה מה שהוא החליט. הכוח הזה של למשוך, להחליט חזק ולמשוך, זה כוח שמקבלים מהשם. לא רק ההצלחה להוציא מהכוח אל התורה, אלא הכוח להיות מה שקוראים דבקות במטרה, דבקות במשימה, זה כוח אלוקי. זה אנחנו רואים בהיסטוריה שלנו פה בארץ, אנחנו רואים אנשים שכל כך דבקו במטרות, שאם לא היה להם, זה אפשר להגיד שזה כוח למעלה מהטבע, אבל ההחלטה הייתה שלהם. באמת שכל כל מה שיש בך, כולל ההחלטות שלך, זה כוח אלוקי. מה שנשאר לך רק איזה החלטה תהיה לך. וזהו שכתוב תכלית שמיים וארץ. התכלית של השמיים וארץ זה התודעה של שבת. אנחנו נבראנו, יש כאן חיבור הפכים, אנחנו נבראנו עם בחירה כדי שלזכור שכמעט כל הבחירה כולה הביאה לשם. הזכרנו פעם את מי שזוכר את הראי שמחובר על דלת, שהדלת מחוברת לציר, וכשאתה פותח את הדלת, כל פעם שהדלת זזה הראי משקף חלק אחר של החדר. יש לך בחירה מה שהראי משקף, אבל אתה לא יצרת את הדברים שהראי משקף. אתה יכול לשקף מה שאתה רוצה. אנחנו יכולים לשקף את ההיכלות של הקליפה ואת ההיכלות של הקדושה, אנחנו כמוראים, אבל יש לנו בחירה את מה לשקף. עכשיו את הכוח הזה לאן להכנות את הראי, אז את הכוח להכנות את הראי השם נותן לנו, אבל את ההחלטה לאיזה כיוון להכנות זה החלטה שלנו. זה מאוד עדין איך שזה בנפש. הכוח להפנות, הכוח בכלל לתפוס קו וללכת איתו, זה כוח שהשם נותן לנו מתנה. עכשיו יש הרבה קווים שאני יכול לתפוס, אני צריך להסתגר על קו מסוים, זה הבחירה שלי. לא, זה לא החלטה חד פעמית, זה חוזר כל החיים. יש החלטות חד פעמיות ששמרות אותי בתוך טווח, כלומר בתוך טווח של תווים, שאני לא יורד יותר מדי ולא עולה יותר מדי. ויש החלטות שהן בתוך הטווח הזה, ותמיד באים רעיונות מבחוץ וצריך עוד פעם להחליט.
הכוח להחליט זה דבר או שהוא קיים
או שלא קיים? לא, הוא קיים אצל כולם. יש מצבים שמשתנים. אני רק אמרתי שמתי שבן אדם במתח, אז הכוח להחליט נעלם ממנו בגלל שהמצב שלו הוא לא טוב. הוא חסר, אין שלום בעצמה עם מפני חטאתי, כך כתוב בתהילים. יש ספר בנחמן, יש תורה שלמה על זה, להמשיך שלום בעולם, תורה יהודית. הוא כותב שעיקר השלום זה בן אדם בתוך עצמו, שלא יהיו קונפליקטים בתוך הבן אדם. אחר כך אפשר להמשיך שלום בעולם. הוא אומר שבן אדם בתוך עצמו נלחם עם עצמו, כשבן אדם יש מלחמות בתוך עצמו, אז הכוחות שלו לא עובדים כמו שצריך. אחד מהסימנים לזה שהוא לא יכול להחליט על שום דבר, בפרט על דברים גורליים. ובאמת בזמן כזה לא כדאי לקבל החלטה, זה לא רצוי, וזה מנגנון הגנה פנימי של הנפש, שהוא כדי שלא יקבל החלטות גדולות. וכי הוא עובד שעות נוספות, אז גם החלטות קטנות ולא חשובות הוא לא יכול לקבל. זה הורג מה, אבל בעצם זה מנגנון הגנה. אחרי שבן אדם לא בבית עבור, עדיף שלא יקבל החלטות. הוא מקבל החלטות ואחר כך
הוא עושה איזה מעשה שזה בלתי הפיך, הוא חותם על משהו, ואחר כך כל החיים צריך שלא נחליט. אז עדיף שלא החליט, אז זה... יש מנגנון בפנים שלא נותן לו להחליט. זה ידוע. וזה שכתב רשי ז"ל, היה העולם חסר מנוחה. רשי אומר, אנחנו עוד פעם חוזרים לאותה נקודה, בספר תורה שלנו הרי כתוב והיכל אלוקים ביום השביעי, מכל מלאכתו אשר עשה, וינח ביום השביעי מכל מלאכתו. כתוב, זאת אומרת, בתרגום השביעים היה כתוב והיכל אלוקים ביום השישי וינח ביום השביעי. הם שינו את זה בכוונה כדי שזה מוזר, הוא ברא את הכל, הוא לא ברא בשבת שום דבר, אבל בטקסט המקורי תמיד זה ככה, יותר הגיוני הוא תמיד תיקון מאוחר. אף אחד לא ייקח דבר הגיוני ויתקן ויהפוך אותו ללא הגיוני. אבל הטקסט המקורי של התורה זה כמו שכתוב אצלנו שבאחד הלוקים ביום השביעי, ועל זה יש מדרש גדול מה השם ברא ביום השביעי. אז המדרש רש"י מביא אחד מהמדרשים שהעולם היה חסר משהו, מה הוא היה חסר? מנוחה. העולם היה חסר מנוחה, באה שבת, באה מנוחה, קלטה ונגמרה המלאכה, ככה רש"י אומר. עכשיו, אנחנו עכשיו יודעים את הסוד, מה זה מנוחה? מנוחה זה לחזור לשורש. אמרנו שבעניין שלנו אנחנו לא יכולים לחזור לשורש, העולם מתבטל, אבל חוזרים לשורש עם התודעה. זה מנוחה, לחזור עם התודעה שלנו לשורש. אז מה היה העולם חסר מנוחה? זאת אומרת, היה חסר את תודעת החזרה לשורש. ויותר נכון, היה חסר חזרה לשורש עם התודעה שלו. וכשבאה שבת, באה מנוחה. וזה חוזר על עצמו כל שבוע בשבת, שבשבת יותר קל. כתוב בספרים, לא, אם לומדים משהו ולא מבינים משך השבוע, יותר כדאי ללמוד זה בשבת. מה אתה אומר?
יש פה
איזה היגיון
של
אם
אתה מתחיל לעבוד בשבת, אז אתה
מתחיל
לעבוד נאמר שאין ליניאריות בבריאה, אז ברגע שנוצרה הבריאה ונוצרה התודעה של הזמן, אם לא תהיה מנוחה, זאת אומרת, אם לא יהיה זה משהו שגם קולט את זה, אז
זה עולם הטוב.
זה עולם הטוב.
זאת אומרת,
זה כאילו
אין
אתך להגיד ספק. פירמידה בתוך
פירמידה,
כאילו
איזשהו
אלמנט ששומר אותנו
אצלנו יכולים לזה סרגל T, מי שלמד פעם סרטוט. זה משהו ששומר עליך שלא תלך מהמסלול שלך. ובאמת מה המסלול? המסלול, זה מה שכתוב בזוהר, המסלול זה להגיע להכרת הבורא. להכרת הבורא מתוך הנבראים, עבודה גדולה. עכשיו, לפי זה... אז זהו, זה שכתב רש"י זה היה עולם חסר מנוחה, שהיא השבת וחזרת הכל לשורשו מבחינה תודעתית. ונשלם בשבת עיקר הרצון והבריאה. וזהו, ירא שבת. עכשיו לפי זה הוא מסביר את הפתיח הזה בתיקוני זוהר, שאחד מהצירופים של בראשית זה ירא שבת. להיות בכל דבר היראה מונח על פני האדם על ידי נקודה פנימיות שנקרא שבת, שהיא עיקר החיות. אצל השפת אמת, כשהוא אומר יראה, זה מה שאנחנו קוראים היום בשפת היום יום, וקוראים לזה רספקט, דרך ארץ, מיראת כבוד. זה המושג שלו של יראה בדרך כלל. לא מה שאנשים קוראים יראה. אז כשבן אדם זוכר את הראשית, אז הוא מתייחס ביראת כבוד בכל דבר, אפילו לאבן. לא שהוא עובד עבודה זרה לאבן, זה הנפילה של היראה. הנפילה של היראה שהם משתחווים לאבן. הוא לא משתחווה לאבן, אבל הוא מסתכל על האבן כעל דבר שאפשר להקל בו ראש. זה בעצם הפנימיות של הבעל תשחית. כי אתה לא משחית משהו שהוא שלך, אתה לוקח איזה, כאילו אתה מסתובב על קצות האצבעות בעולם, אתה לא מסתובב בעולם כמו, איך קוראים לזה בעברית, פיל בחנות חרסינה. כן, אתה הולך ואתה, ככה אנחנו מסתובבים בעולם. אבל לדעת שיש לו את התודעה של השבת, אז גם בימות השבוע הוא מסתובב על קצות האצבעות. הוא לא... באמת כתוב שם שהשם אמר לאדם, ראה כל אלה בראתי בשבילך, תן דעתך שלא תקלקל את עולמי. יכול להגיד בלי תן דעתך, כל אלה בראתי בשבילך, אל תקלקל את עולמי. לא צריך להגיד תן דעתך. בלי דעת אי אפשר להגיע לזה. בלי דעת זה הופך להיות מיד עולמו של האדם, הוא שוכח שזה עולם של השם. וזהו, וזה שכתוב זכר, זה שאנחנו אומרים בקידוש, אנחנו מזכירים את זה, זכר למעשה בראשית, בתפילה מזכירים את זה. בתפילה, כן. זה שאומרים זכר למעשה בראשית, שהוא זיכרון מבחינת ראשית. השבת היא זכר למעשה בראשית. היא מזכירה לנו את הראשית, את הנקודה שהיא למעלה מהזמן, שהיא התחלת החיות, שהוא זיכרון מבחינת ראשית, שיש גם מבחינת השיט. אומר ככה, שהיא זיכרון לבחינת ראשית, שיש גם מבחינת העשייה, גם כמיות דבוק ובטל לכוח הפועל שנקרא ראשית כנב. התחביר כאן כאילו שחסר מילה, זאת אומרת, הוא אומר לזכור את הראשית שיש בתוך העשייה, ולזכור שבגלל זה יש בתוך העשייה כוח לעלות חזרה ולהיות דבוק בשורש. מה פירוש בחינת העשייה? העשייה זה העשייה של האדם שבתוך תוך כדי עשייה הוא מרגיש שהוא עושה, ככל שהוא יותר זז ויותר עושה ויותר שוכח שיש מישהו מעליו שנותן לו כוח לעשות. הכוח של השבת זה בעצם, אפשר להגיד כך, אתה רוצה לדעת איזה שבת הייתה לך, יותר תסמכה באמצע השבוע. אם בכל מה שאתה עושה אתה אומר ברוך השם, אתה מייחס באמת, אתה אומר ברוך השם, לא סתם סלנג, אתה מייחס את ההצלחה לקדוש ברוך הוא, סימן שהפנרת את השבת שהייתה לך. אם אתה עדיין מסתובב עם תוביל עוצם ידי, אז בשבת הבאה תקבל את השבת יותר טוב, כי אתה פספס את השבת. השבת בעצם התוצאות שלה זה כל השבוע. זה הקטע שיהיה זו